מי מושלם? אנחנו עמוד 25 בפסקה שלישית. כזכור לכם, דיברנו בריכות על דרכי התגובה המחשבתית לנוכח מאורעות. במקרה זה טיפלנו באירוע שהתרחש בבית, משפחה, ילדים, בעל ואישה, ראינו את התגובות לכאן ולכאן. ראינו באופן כללי שכדי להתמודד עם בעיה ולתת לה פתרון בריא, יעיל, אסור לנו להיות מוצפים במחשבות של ביקורת. מחשבות של ביקורת מונעות פעילות פוריה של השכל. אין לנו דרך ואין לנו שום אפשרות להגיע לפתרונות אמיתיים, יצירתיים, בונים, כאשר אנחנו מלאי ביקורת. ביקורת תוביל בדרך כלל לתגובות פרצניות, אימפולסיביות מאוד, של כעס, של נקמנות, של אלימות מילולית או כל דבר אחר. כן? לכן, אדם שנמצא במצב של ביקורת הוא פסול לאורות הוראה, בבחינת כמו אדם שיקור, כן? יין ושיחר אל תשת ולא תמות, מכאן שכהן שטוי אסור בעבודה, מזה למדו גם שמישהו שיקור אסור בהוראה, כן? כיוון שמצב של שיקרון הוא לא מאפשר לנו להורות הוראת אמת, הוא יוצר בנפש מצב של חוסר איזון קשה מאוד, של השיקרון יוצר התעוררות דמיונית קשה, שיקרון מסלק את השכל, ואדם אין לו בעצם לא מצפן ולא מצפון כדי לפתור בעיות בצורה יעילה. ראינו מה עשה אחשוורוש כאשר הוא שתה את היין, הוא הרג את אשתו ואחרי זה הצטער על זה. כן, שאדם בכעסו עושה דברים, כך אומר אורחות צדיקים, שלא היה עושה בלא כעסו. אתה יכול, חס שלום, אדם יכול להרוג את הבן שלו, את אשתו, להתעורר מהיין ואחרי זה, כן, להצטער על מה שהוא עשה ועוד לחפש את המשרתים שיעצו לו לעשות את זה. למה יעצתם לי לעשות מעשה כזה? למה ניצלתם את העובדה שהייתי שיקור וחסר דעת? אז כשאדם הוא מוצף בביקורת, הוא במצב של שיקרון, של אובדן הדעת. לכן צריך להיזהר לא לקבל החלטות במצבים כאלו, מצב של ביקורת, להירגע או רק לאחר מכן. זו הייתה הפסקה האחרונה שלמדנו, כן, אתמול. ואנחנו נכנסים לפסקה הבאה שמתחילה במילים, קיימת מילה אחת קטנה. כן, המילה הקטנה הזו גם היא תוצאת הביקורת, מילה מאוד מסוכנת שהיא בדרך כלל מתגלגלת ויוצאת לפועל. כאשר אדם נמצא במצב של ביקורת, של מחשבות שליליות, מחשבות שליליות יכולות להוביל למילה האחת והמסוכנת הזו, קיימת מילה אחת קטנה, שהנזק שהיא גורמת ביחסים בין אישיים הוא עצום ורב. המילה דווקא, מה היא עושה? שאני מייחס לך דווקאות, כלומר, שעשית לי דווקא, אני בעצם אומר שתי אמירות. אתה מתאכזר אליי, אתה אכזרי. אין שום סיבה אחרת שאתה עושה את מה שאתה עושה. אין שום סיבה אחרת למה שאתה עושה. פרט לעניין אחד. אני אובייקט להתעללות, ואתה אכזרי. זה המשמעות של דווקא. הדווקאות היא בעצם מעמידה את הפעולה באור של להכעיס. מי שעושה להכעיס, יודע את ריבונו, מתכוון למרוד בו. זה הדווקאות. הדווקאות היא מייחסת את כוונות הזדון העמוקות ביותר לעושה. במילים אחרות, הדווקאות היא יוצרת את ציר הרשע הדמיוני. כלומר, עשית לי את זה כי אתה רשע. אין לך שום תום כוונה. אתה לא שוגג, אתה לא אנוס ולא קרוב לאונס. אתה רשע. אתה התגלמות הרע העולמי. זה מה שאומרים על המלאק, אגב. המלאק הוא דווקאי, אשר קרחה בדרך. ואתה עייף ויגיע ולא יראה אלוקים וכו'. מסביר המלבים שבעצם לא הייתה שום סיבה נראית לעין למלאק לתקוף אותנו. פרט! לעצם העובדה שהוא לא רוצה בקיומנו. זה הדווקאות. הוא דווקא רוצה לשלול אותנו. אין לו סיבה, לא גיאוגרפית, לא טבעית, לא מתקבלת על הדעת לתקיפה. מה עשינו לו? אתה בדרך, אתה עייף, אתה... המלבי מסביר זה בעריכות. מה הסיבה? רשעות לשמה. לשלול את מציאותו של עם ישראל בעולם. רשעות עמוקה ופנימית. ברגע שאנחנו מייחסים דווקאות לזולת, אנחנו מסכנים את עצמנו ואותו. כל המושג שנקרא דלגיטימציה, מה שנקרא הוצאה מחוץ לחוק, זה על ידי דווקאות. שהימין מייחס לשמאל דווקאות, השמאל מייחס לימין דווקאות, וממילא השמאל ופרטיו רשעים, הימין ופרטיו רשעים, כן? כי מי שיושב ביישובים מעבר לזה, כן? הוא עושה דווקא, הוא עושה פרובוקציות, הוא רוצה להכיס, הוא פירומן, הוא מיליטן. אתם מבינים את הבעיה שיש פה? מייחסים לך כוונות זדון איומות שמעמידים אותך בשורה אחת עם הגרועים שבבני אדם. אוטוטו אתה היטלר. ועוד מעט תבוא הקרזה עם השפם הקטן וה-X, וזהו, אתה כבר היטלר. זה לא סתם, צריך להבין. אתה היטלר. יש בך סממנים היטלריים, כן? בהתנהגות שלך. וזה לא משנה בין אם השמאלני אומר את זה על הימני, או בין אם הימני אומר את זה על השמאלני. יש פה מגמה של ביקורת שיוצרת דווקאות ומייחסת לזולת את תכונות הרוע היותר עמוקות שלו ברא השטן. והשלב הבא זה כבר להתיר לעצמך לעשות לו את כל העולר לרוחך, כי הוא בר מיטה. הוא בר מיטה, הוא לא ראוי לחסד. אז השמאל, את הנקמה המתוקה שלו, יחגוג בזה ש8,000 איש נעקרים מגוש כתיף, כן? והם ישמחו שמחה עצומה. והימין, ימין, יודע מה, אפשר לקרוא זה ככה, כן? זה הרצח רבין, יודע מה, זה לא קשה להגיד זה לימין, אבל לא משנה. יקום מישהו וירצח ראש ממשלה כתוצאה מדלגיטימציה שמייחס לו רשעות איומה של פושע ישראל שמוסר שטחי ארץ ישראל וממילא דמו מותר וכל הקודם לאורגו זוכה. אין? זה מגיע לדברים קשים ביותר. אומנם הדוגמאות הן קצת בומבסטיות, אבל אנחנו חייבים לחזור לזירה יותר חברתית פשוטה הקרובה אלינו בחיי היום-יום ולשים לב שהנגיף הדווקאי הזה שהוא גרוע יותר מהנגיפים הגרועים ביותר שיש, כן? לשים לב אליו בתחילת ההתהוות שלו, בתחילת ההתהוות. אז נכון, הדוגמאות שהבאתי מוגזמות. היטלר חשב שעם ישראל זה שיא הרשע. הוא באמת חשב ככה. צריך להבין את הנקודה הזו.
שיא הרשע, שיא
המוסריות. שיא הרשע. הוא איום נורא והיום. זה לא משנה אם הוא הגיע למסקנה הזו בגלל שאנחנו מוסריים, כן? והמוסריות זה הרשע, כן? הוא סבר שמוסריות זה רשע, שהמוסריות היא חותרת תחת כל עקרון הברירה הטבעית של החזק שורד. המוסריות היא הופכת האדם לנרפס, חלוש וטרן. לא משנה, הוא חשב שזה הרשע. המוסריות כפי שהיא, הוא תופס אותה. אנחנו לא צריכים, לא מזדקים כרגע לדוגמאות מרחיקות לכת, כן? כמו שלא, של השמדת עם או עמים. זה מתחיל בדברים קטנים. זה מתחיל בדווקאות היומיומית, כן? הדווקאות היומיומית יכולה להגיע למצב, סליחה שאני אומר, בוא נהיה כנים. הדווקאות היומיומית יכולה להגיע למצב כזה, שכאשר אני מייחס לחברי כוונות זדון, ואני שומע שהוא עומד בתאונת דרכים, אני עשוי אפילו להרגיש איזושהי הרגשה של הקלה מוזרה, שממלא אותי ברגשי אשם אולי. אבל איזו הקלה? ראשונית, ספונטנית, ובעקבותיה, רגשי אשם, או חוסר רצון להתעניין עוד, כן, כי זה יוצר בי רגשות מעורבים, מאוד מוזרים, אבל דלגיטימציה שייחסתי לאותו אדם, שאני שומע שכואב לו, שקשה לו, שהוא פצוע, אני יכול אפילו לשמוח, זה נקרא שמחה לעד, בלשון חז"ל. חז"ל טבעו מטבע לשון מיוחדת, מושג מיוחד לדבר הזה, נקרא שמחה לעד, שמחה לעדו של הזולת. אנחנו בדרך כלל שמחים בצערו של הזולת, רק כאשר הזולת הזה נמצא אצלנו באיזושהי רשימה שחורה. זה יכול להיות במקום הראשון של הרשימה השחורה, במקום השלישי, הרביעי או החמישי. אנחנו לא תמיד מודעים לכך. אבל העונג המטורף שאנחנו מרגישים בתוך תוכנו, כאשר אותו אדם נכשל, נופל, נפצע, עונה תשובה לא נכונה לשאלת הרב בשיעור, ואנחנו... וואו, חטף. התבזל לעיני כל. זה... חלק מהעניין הזה, שייחסנו לו איזושהי תכונה דווקאית, שלילית. דווקא הוא עושה. הוא לא שוגג, הוא לא, לא התכוון והתפלק לו. הוא לא אדם טוב בדרך כלל, שלפעמים קורא... לא. הוא רשע. הוא רע. ההתנהגות הזו יונקת ממקום, ממקום רע בתוכו. רע. מזה צריך להיזהר. בתוך זוגיות זה קטלני, אגב. כן? ברגע שמתחילה דווקאות בתוך זוגיות, זה דבר מאוד מאוד קשה. קשה מאוד להנמיך את המחיצות לאחר מכן. כן? ברגע שאנחנו מציירים לעצמנו מטרה, ברגע שאנחנו מציירים מישהו, כן? את ההתנהגות של מישהו, כי התנהגות דווקאית זה מאוד משכנע. הרבה פעמים זה עולה בקנה אחד עם יצר הרע שלנו. כן? אחד הדרכים שבה אנחנו מתגברים על אנשים, זה הוצאתה מחוץ לחוק. כן? אנחנו פשוט מוצאים אותה מחוץ לחוק. וכאשר יש מאבקי כוח בתוך זוגיות, יש נטייה כמעט מולדת. כן? יש נטייה ספונטנית, נקרא לזה ככה, להוציא מחוץ לחוק. זאת אומרת, שימו לב, רואים את זה גם במריבות. כשמסתכלים על מריבות, מה רואים? בדרך כלל כל אחד מנסה לזרוק את השני מהזירה. להגיד עליו את הדברים הכי נוראים. תסתכל לך את מתנהג, תסתכל לך את מתנהגת, איך את מדברת. כל זה זה ביטויים שבאים להעניק לזולת הגדרה של מחוץ לחוק. כדי שאני אוכל לגבור עליך. במצבים כאלה, אתה לא תשמע דיבורים של, תראי מתוקה שלי, את בדרך כלל פשוט נפלאה. אני מבין שקצת קשה, קצת עייפה. את יודעת מה, אני במצבך גם כן מתנהג באותה צורה. אז אולי נלך לישון, אולי תלכי לישון, בסדר גמור, רוצה כוס תה, כוס קפה. זה לא מתאים, זה לא את. לא תשמע דיבורים כאלה. לא. לא תשמע. דיבורים קשים. לזרוק אותו מחוץ לזירה. ולספור לו 10 מבלי שהוא קם. 1, 2, 3, בואו על הקרשים. 4, מרים איזה יד, אז אתה מביא לו מכה ביד, נשכב עוד פעם עד שאתה סופר עד 10, ונגמר סיפור. זה יכול להגיע אפילו למצבים כאלה. שאנשים סופרים אחד לשני, 1, 2, 3, אחרי שמביאים להם איזה נוקאוט, איזה מכה. כן? בדרך כלל, כמו שאמרנו, בעקבות התייחסות משפטית, מחמירה, מהסוג הזה, שסיבתה הוא דווקאות, שסיבתה היא ביקורת, לא נשלטת. להיזהר עם זה. יש איזה שאלות על הדבר הזה? זה דברים קצת קשים. אנחנו ברוך השם בשליטה. הדברים שאמרתי כרגע, אני משוכנע שמי ששומע אותם, הוא מסוגל להעמיד את הדברים מול העיניים ולהשתמש בזה ולשלוט. גם מי שקצת אולי יש לו מהלך של דווקאות ביחס לאיזה אירוע כזה או אחר, הוא מודע לדבר, הוא מצטער עליו, הוא לא נותן למצב להידרדר בחוסר אונים. אנחנו במצב של מודעות לא רע, אבל אולי דווקא לאנשים כמונו הדבר הזה יותר חיוני. מי שלא מסוגל לשמוע, אין טעם להגיד לזה, אבל דווקא לאנשים שיש להם את הרגישות הזו, הדברים האלה יכולים לעשות יותר פירות. אז סליחו לי אם ככה קצת הצגתי את הדברים בצורה קצת, קצת קשה, קרא לזה ככה. אבל לא להיבהל, לא להיבהל. כן, רפאל.
מה קורה אם, לדוגמה, יש מישהו שכאילו בדתו הזוגיות,
כן.
נגיד האישה יש לה את העניין של דווקאות,
והבעל... אבל בוא נדבר על בן אדם לחברו, בסדר? אנחנו... או הבעל... בסדר, לא משנה.
לא,
זהו. שוב, להפריד בין שני השיעורים, כן. אני רוצה לחזור לשם. כן, אבל בסדר. נכון, 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 נכון. אני התחלתי. אני התחלתי.
כל אחד הם עושים את המצווה של קו זכות, אבל מה קורה שאם יש חג אחד שעושה קו זכות?
זה טוב, זה טוב.
כל אחד הוא בדווקאות. אז כאילו הוא זורק, כאילו הכל הרע והוא...
כן.
כן,
זה יכול להיות טוב מאוד. אנחנו ראינו את האפשרות הזו, ראינו אותה גם בהתחלה והתחלה בעמוד 10, שלפעמים אנחנו צריכים להראות לזולת דוגמה חיובית להתנהגות. הזולת נמצא בביקורת, אנחנו מראים לו דוגמה אמיתית של לימוד זכות. כן, ואז הוא יכול להתרשם ממדרגה מוסרית, שאומנם לא מצוי בה, אבל זו מדרגה מאוד מפוארת, שהוא מסתכל ומתאבל עליה, אתה מבין? כן, זה במידה והשני מלמד קו זכות, לא בציניות. הוא מלמד בצורה אמיתית, שהיא מלאה בענווה, מלאה ברצון טוב. אז השני יכול ממש לקפוץ ממקומו וממש לשנות מדרגה. אבל אם השני מלמד זכות בצורה של התנסות, בצורה כאילו אני הצדק ואתה הרשע, תראה איך אני מלמד זכות, תראה איך אני... זה לא טוב. זה יכול עוד להגביר את ההתנהגות שלו. אבל אם לימוד הזכות הוא אמיתי וכנה, זה יכול לגרום ממש ממש שינוי רגשי אצל הזולת. הוא יכול לנטוש את הקו הביקורתי ואפילו להודות בחטאו, יכול אפילו לבכות פתאום. קרה לכם פעם שיצא לכם לדבר בכנות עם מישהו והתחיל לבכות? כן? למרות שהוא התנהג בצורה מאוד לא יפה לפני כן? לפחות פעם אחת קרה לכל אחד מאיתנו בחיים שאנחנו הצלחנו. או שגרמו לנו לבכות, או שאנחנו גרמנו לאחרים לבכות. כן? הצלחנו להמיס אותו. הצלחנו להמיס אותו, הוא התנהג בצורה שלילית, אבל הכנות המופלאה שלנו, אין, היא גרמה לו לבכות. כמו שהאתון גרמה לבלעם להגיד, לא. האתון, בכנות של הדיבור, כן? הסכן, הסכנתי לעשות לך כה, הרי מעודך אתה רוכב עליי, עד היום לא עשית לך שום דבר, כן? זה דבר מאוד חריג, מכיוון שזה חריג, תנסה לחשוב איפה זה בא, זה לא אני, אני כל כך נאמנה לך. המעולם עשיתי לך דבר כזה? מה אומר בלעם? לא. הוריד את הראש. הוא גרם, היא בעצם גרמה לו לבכות. אולי הוא לא מחה, ממש בדמעות. אבל האמירה הזו, לא. זו הודעה עמוקה. אז כאשר אנחנו אמיתיים, אנחנו מסוגלים לגרום לזולת שינוי. כן. כן. כן.
מה קורה כשהבדם באמת עשה את זה בדווקא? באמת הוא עשה את זה דווקא?
אין דבר כזה. אדם לא עושה שום דבר בדווקא. כבר דיברנו על זה, על היסוד של לימוד הזכות. כן, הנחת היסוד שהעולם נידון לטובה וכל אדם בתוכו הוא טוב, זוכר שדיברנו על זה. אז ככה היינו משם. כל מה שאמרנו שם בעמוד הקודם, בעריכות גדולה, כל זה צריך לעשות, כן, העתק לכאן, כן, ואין דבר כזה. שום פנים ואופן. יש כאלה, אתם יודעים, היום, לא יודעים, היום, זה כבר הרבה זמן. יש כאלה שמוכנים להתנדב ולהחליט, כן, שמישהו ערב רב, זה ערב רב, זה לא שייך לעם ישראל. זה הניסיון להצדיק את הדווקאות. כלומר, האדם הזה הוא רשע, כן? אבל הוא יהודי. לא, אז הוא לא יהודי. ואז אני יכול להגיד שדווקא, כן? ברגע שהוא לא יהודי, אז כבר אין לי שום בעיה להגיד לו שהוא דווקא. כן? הוא לא יהודי, שונא ישראל, ערב רב, כן? וזה אחת הסכנות, שהדווקאות היא הרבה פעמים, כן? מאוד מחבבת את המחשבה שפלוני הוא ערב רב. ככה אנחנו מוצאים מעם ישראל, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כל מה שלא נוח לנו, כל מי שאנחנו מייחסים לכוונת זדון, אנחנו מוצאים אותו מחוץ לכלל ישראל ונגמר הסיפור. אבל אין דבר כזה. אין מצב של דווקאות. לא רק בעם ישראל, גם אצל אומות העולם אין מצב של דווקאות. גם אצל אומות העולם. יש גבול, כן, כמובן. יש כמובן מדרגות. אבל באופן כללי, האנושות בכללה, האנושות הפשוטה, אני לא מדבר על המנהיגים, מנהיגי הרשעה. לא מדבר על מנהיגי הרגשה, אני מדבר על הפשוטים. הפשוטים, הנוצרים הפשוטים, אפילו המוסלמים הפשוטים. פלא לשמוע. אין שם רשעות לשמוע. אין שם רשעות לשמוע. מלבים בהם את זה. בעוצמה כבירה. אבל אין רשעות לשמוע. אפילו בזה. אבל בואו נעזוב כרגע את הגוי. נדבר על עם ישראל. זה ודאי שלא קיים. בסדר? אין דווקאות. להוציא את זה מהראש. גם כאשר אומר, אני דווקא עושה לך. אני, הוא לא יודע מה הוא אומר. אתה יודע למה הוא אומר את זה? כי הוא יודע שדווקא זה מרגיז. לכן הוא אומר, אבל הוא לא אמיתי. הוא לא עושה את זה דווקא. כן, אבל ילדים יודעים שדווקא זה דבר שמרגיז את ההורים. שבכלל מרגיז. אז משתמשים מילה דווקא. זה מילה רבת עוצמה. כן. כן, שאלות? אז נמשיך עליה. קיימת מילה אחת שהנזק שגורמת ביחסים בין אישיים עצום ורב. המילה דווקא. ברגע שאנו חושבים שמישהו עושה לנו משהו דווקא, בין אם זה להגיע מאוחר, שימו לב, דברים אפילו מאוד יכול שולים. בין אם זה להגיע מאוחר, לא להתקשר, לשפוך דבר מה, או להשאיר מטבח מלוכלך. כן? כל אחת מהפעולות האלו ברגע שמייחסים להם דווקאות, הם כבר נהפכים, הפעולות הפשוטות האלו, לנשק רב עוצמה. פלוני שופך משהו דווקא. דווקא. הוא משתמש בשפיכה. השפיכה משרתת כוונת זדון שלו כדי לפגוע בי. אז השפיכה כשל עצמה היא פעולה מאוד מינורית. מה זה השפיכה הזו בסך הכל? ששופך משהו. אבל מימין לשפיכה יש אותי, משמאל יש את השופך, ואז השפיכה מקבלת את העוצמה הכבירה שלה. כן? ברגע שאני מייחס דווקאות לשופך, השפיכה הזו היא דבר רב עצמה. אתן לכם דוגמה פשוטה לזה. אתה עוזר עם מישהו יבוא ויעשה לכם בשיער ככה. ימשוך לכם בשיער. מה הוא בסך הכל עשה? קצת משך בשיער. אבל ברגע שזה דווקא, הפעולה הפרוטה והקטנה הזאת, היא מקבלת דרייב לא רגיל. אז אל תסתכל על קוטן הפעולה, אלא על גודל הדווקאות. ככל שקיים היסוד הדווקאי, ככה הוא מעצים פעולות קטנות ביותר שמכוונות נגדי. הקטנות ביותר. גם יעשה... מה, אתה דווקא מפריע לי? דווקא. או שיעשה עם מזלג ככה באוכל. אם נדמה לי שהוא עושה דווקא, וואי וואי וואי. כן? בעיה. אז זה לא משנה איזה פעולה נעשית. כן? מה שחשוב הוא, אם אני מייחס לזה דווקאות או לא, לא להתקשר, לשפוך דבר מה, או להשאיר מדבר מלוכלך. אנו גורמים לעצמנו להתרגז תוך חלקיק שנייה. למה זה תוך חלקיק שנייה? למה זה לא יותר מחלקיק שנייה? למה זה שתי חלקיקים? למה זה לא 5 דקות? למה? מה אתם אומרים? רגש נגדי, זה טוב, זה טוב, זה מתקרב, מה? אבל למה, למה, למה? כן? למה זה תוך חלקיק שנייה מקפיץ אותי? למה? אמר לי, רגש נגדי, בסדר, מה בעצם? מה, מה? מי קפיץ מתוח? אני. אבל למה אני קפיץ מתוח? זו השאלה, זאת אומרת, טוב, זה כבר כמעט תשובה. במה זה נוגע בי? זה השאלה. אבל הרגש הזה, על מה הוא יושב? למה זה מקפיץ אותי? מה? כשעושים לי דווקא, איזה מין פגיעה זו שעושים לי דווקא? מה? פגיעה אישית, אבל יותר מזה. למה אנחנו מחויבים במחיית זכר עמלק? כי עמלק עשה דווקא, נכון? זאת אומרת, ברגע שאדם עושה דווקא, הוא רוצה בעצם לשלול, כמו שאמרנו, את עיקר קיומי. במה הוא נוגע? במה הוא פוגע בי? בכבוד. הדווקאות היא שלילת הקיום במובן העמוק ביותר. שאדם לא עושה לי דווקא, שאדם מכבה את האור לא דווקא, אני קורא ספר והוא נמצא בחדר, יוצא החוצה ומכבה את האור, ולא עושה את זה דווקא, זה פגיעה פונקציונלית. הוא קיבל את האור, אני כרגע לא רואה. אבל אם הוא מכבה דווקא, הוא פוגע לי בחירות. הוא פוגע לי, הוא רוצה לשלול ממני את הזכות לקרוא, אתם מבינים? לכן זה תוך חלקיק שנייה, כי זה נוגע בנקודה הקיומית העמוקה ביותר שלנו. כן. אגב, אתם יכולים לראות, יש אנשים שמאוד רגישים לדברים מסוימים, שכאשר מישהו נוגע להם שם, הם מיד מתלקחים. כי זה היסוד הקיומי שלהם. זה הדבר שמגדיר את הקיום שלהם, את הרגשת הקיימות שלהם, את הכבוד האישי שלהם. כן? אז הם מגיבים לזה מאוד מהר ובעוצמה כבירה. עוצמה כבירה. כן. מעניין דבר המסילת ישרים, הוא אומר, המסילת ישרים אומר, כן? הוא אומר שמצד האמת, למיתו של דבר, ברגע שאדם חוטא, מה היה צריך להיות לו? מצד האמת, מצד מיתת הדין, מה היה צריך להיות? מיידי, בעוצמה ובלי אפשרות של תשובה, נכון? 3 דברים. אבל מידת הרחמים נותנת הפך אלו השלושה. שהעונש לא יהיה מיד, שלא יהיה עד לחלה, ושתהיה אפשרות לתשובה, נכון? מה אנחנו בעצם לומדים מזה? שמצד מידת הדין, ברגע שאנחנו עושים דבר שהוא מנוגד לרצון האלוקי, זה דבר שאמור לגרור תגובה אלוקית קטלנית. למה? כי ברגע שאנחנו עושים דבר שהוא מנוגד לרצונו, יש פה חתירה נגד היסוד העמוק ביותר במציאות. מהו? רצון השם. אתם מבינים? לכן התגובה צריכה להיות מיידית. מידת הרחמים היא יוצרת איזה מין שכבת אוזון שמרקחת את מידת הדין ופועלת באופן שהוא הפוך לאינטרס האלוקי, לכבוד האלוקי. זה מה שנקרא מלך עלוב, שרואה אלבונו ושותק. אתם מבינים את זה? זה דבר מאוד מעניין. זה היסוד של מידת הרחמים. מידת הרחמים זה הנהגה מופלאה ביותר, שיש לה כוח לעמוד בפני תוקף הרצון האלוקי, ולא לאפשר לו לטבוע את אלבונו מיד. אבל זה רק מסביר את היסוד הזה של הפעולה המיידית, חלקיק שנייה. מול דווקאות, אנחנו מזניקים את כל הטייסת, מיד, מיד, יוצאים אל קו הגבול ומשיבים מלחמה שירה, כן? שפוגעים לנו בנקודות האלו. תוך חלקיק שנייה. לחשוב דווקא, כמובן זה ההפך הגמור, זה מתייחס לשאלתך רפאל, שאמרתי העתק, כן? שאמרתי לעשות העתק מהדף הקודם, לחשוב דווקא זה ההפך הגמור מלדון לקו זכות. והמילה הפשוטה הזו, אבל התאונה הזו, והמילה הפשוטה והתאונה הזו, הרגישות העצומה שלנו למילה דווקא, כן, כמו שאמרנו, כן? יושבת, יושבת, א', על ה, על ה, על ה, על הנחת היסוד שאנחנו טובים ביסודנו, אחת היסוד שאנחנו טובים ביסודנו, כן? הרגישות שלנו למילה דווקא, שאנחנו אומרים את המילה דווקא, או כשאומרים לנו, הרגישות שלנו למילה הזו יושבת על הקנאות העצומה שלנו, כן? לכבוד האלוקי הפנימי שנמצא בנו, אנחנו טובים בטבענו, אנחנו לא מוכנים שיחסו לנו דווקאות, כן? אנחנו מאוד רגישים לזה, מאוד רגישים לזה. לחשוב דווקא זה הוא הפך הגמור מלדון לכף זכות. והמילה הפשוטה הזו תגרום לנו סערת רגשות. למי? למי? למי שאומר דווקא. למי שאומר דווקא. אתה דווקא עשית לי. זה גורם לי סערת רגשות מיידית. למה זה גורם לי סערת רגשות מיידית? כי בטבענו האדם נברא כדי לנצח את הרע. כל המלחמה שלנו, מיום בואנו לעולם הזה ועד צאתנו מכאן, זה בעצם העבודה מול הרע. סור מרע ועשה טוב. ברגע שאני אומר דווקא על מישהו, ואני מזהה אותו כרע, ממילא נוצרת לי מצווה. איזה מצווה? וביירת הרע מקרבך. מכיוון שבטבענו אנחנו נוטים לבאר את הרע, ברגע שהוא מוגדר וברור, הרי זה ברור שאם הרע היה מוגדר לקברניטי המדינה, כן? הם היו יוצאים ללחם נגדו. ברגע שאנחנו מגדירים משהו קרה, אנחנו יוצאים ותוקפים. אם צריך לתקוף את הכור בעיראק, אם צריכים ללכת ולשחרר את החטופים באנטבה, עושים את זה. הבעיה היא שאנחנו לא מגדירים דבר קרה. אנחנו עוד לא ירדנו לעומק הדווקאות של איראן. לא ירדנו לעומק הדווקאות של שונאי ישראל. מכיוון שלא הגענו להגדרה, במקרה הזה דווקא כן יש מקום לדווקאות. מכיוון שלא הגענו להגדרה של הרשע כרשע, לכן חוש הצדק שלנו לא מתעורר בעוצמה כבירה. אין פה וירק את חניכיו. אברהם אבינו, הוא מזהה את ארבעת המלאכים כתמצית הרשע האנושי באותה תקופה. לכן אין לו שום בעיה לקיים וירק את חניכיו וירדוף עד דן. אין לו בעיה, כי זה מוגדר. אבל אם כן, זה גרעין האמת שבסערת הרגשות שלנו, כאשר אנחנו מייחסים דווקאות למשהו, בגלל נטיית הצדק שמתעוררת ללחום כנגד הרשע. אבל כאשר אתה מגדיר דבר מסוים כרשע והוא לא רשע, אנחנו רואים פה שהתכונה הזו היא מופיעה בצורה שלילית ולא נכונה. זו סערת הרגשות שנגרמת לרגשות, שנגרמת לנו כתוצאה משימוש במילה דווקא. זהו ההפך הגמור לה. והמילה הפשוטה הזאת תגרום לנו סערת רגשות. אפילו אם אנו בטוחים שהצדק איתנו במאת האחוזים. בקביעה הביקורתית שלנו. זאת אומרת, מה היא אומרת פה? ברגע שאני אומר את המילה, נגיד שאני צודק. אתם מכירים את הביטוי, תהיה חכם ואל תהיה צודק? לפעמים, כשאדם הוא צודק ולא חכם, זה מציין את מה? זה מציין את הדווקאות, זה מציין את הצדק, כן, שמופיע בצורתו הרגשית. אז האדם הוא צודק, אבל הוא לא חכם. כלומר, הוא תובע את הצדק בדרכים לא לגיטימיות. זה הדווקאות. כלומר, יכולה להיות דווקאות שהיא יושבת על צדק. כלומר, אני צודק בטענה כלפיך. אבל מכיוון שהצדק שלי מתגלה בטענת דווקאות, אין לי אפשרות למצוא את הצדק. אני כבר לא יכול, כי זה גורם לי סערת רגשות. דיברנו על זה, כמו פופקורן שקובץ לכל הכיוונים. ביקורת שוללת היכולת לחשוב בצורה בריאה על דברים. כלומר, אתה צודק? הכל טוב יפה. שב עם חברך, חברך ודון עמו. שכנע אותו. פקח את עיניו להבין שהוא טעה. אם תכניס את המרכיב הדווקאי, לא תוכל למצות את הצדק ולהוציא אותו לפועל. כי יש פה סערת רגשות והתלהמות בלתי רגילה. עד כדי כך שחברך כבר לא ראוי למשפט אמת. לא ראוי למשפט אמת. ממש לא. תלביש אותו ברדס כתום. כן? זהו. עכשיו עורפים את ראשו. עוד פעם נקרא את המשפט הזה. והמילה הפשוטה הזאת תגרום לנו סערת רגשות. ואפילו אם אנו בטוחים שהצדק איתנו מעט האחוזים בקביעה הביקורתית שלנו. אנחנו לא רוצים את סערת הרגשות, כי זה מצב של שיקור בעל יורה. אין לנו אפשרות בשום אופן להוציא את האמת לאור בצורה כזו. נעצור כאן.